אמרי לי, זה פה. איפה פה?
181.
כמה? 181,
לא?
דילגנו?
אני לא יודעת.
לא, יכול להיות.
לא?
כן, 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 181. לא, לא, לא דילגנו. זה לא יום רביעי.
זה הכל.
לא, 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 זה 181. תודקת. תלוי בפתקים, אני צריך לכתוב על כל פתק מה זה. טוב. אה, דיברנו על הכל, כן, זה, כן, נכון. אז אנחנו ב... אז אנחנו סיימנו. נצטע לי בשבוע הבא.
מה? אפשר לשמוע את בוחן.
כי אתה לא שילמת. הוא לא רוצה כסף, הדבר הבא שלך, סיבר.
אז איפה? אה, אמרנו למטה, כן. טוב. אם אני שואל את התורה מה עליי לעשות כדי להצליח, עונה לי התורה, אתה יודע את זה היטב. התשובה נמצאת בך. זה מעניין, לא? אני רק יכולה לעזור לך לגלות את זה. זה קשור כמובן למה שהזכרנו שבוע שעבר. לגבי הדברים שלא צריך להגיד אותם, כי הם אמורים להיות ידועים לאדם, כי הוא אדם. חלק מהעובדות של החיים. ויש דברים מיוחדים שיודעים לעברי. וזה אולי הדבר הקשה ביותר אולי להבין במבט ראשון. מדוע יש לעברי מספר ידיעות שאין למישהו אחר? כן? מדוע העברי, כשמדברים על בריאה, מבין שהוא... שהוא בעצמו נברא ולא תוצר של תהליך טבעי. מדוע העברי לא נופל מהכיסא כאשר אומרים לו שקדוש ברוך הוא התגלה לעם ישראל? מה מיוחד בעברי לעומת שער בני אדם? בזמן הבריאה לא בדיוק, אבל בהרסיני כן. בהרסיני כן. אבל היום אנחנו לא שם. ומאז סוף עידן הנבואה, אין לנו מבחינה חווייתית דרך להתנסות בדברים האלה. ולכן כאשר מישהו בא וטוען טענה כזו, אם מישהו מרים גבה, אפשר להבין מדוע. כי כדי להתחבר למשהו, אני צריך להתחבר לא רק באופן שכלי ולהגיד, טוב, אחרי ניתוח שכלי אני מגיע לתובנה כזו או אחרת, למסקנה כזו או אחרת, אלא אני חווה את הדבר, אני חש את הדבר. בן אדם מתחבר לעולם שמסביבו דרך החושים שלו בעיקר. וכאן אין לי שום אפשרות כזו. ובכל זאת אנחנו אומרים את הדבר. כן. ולכן צריך להבין גם את התגובה של מי שלא מתחבר לדברים האלה. כי זה לא טבעי. זה שזה לא רציונלי בכלל, אני על מה לדבר, כן? אבל נעזור את הקטע הרציונלי. זה לא נשמע. זה נשמע הזוי לחלוטין. וזה הקושי הגדול שיש היום. כי יש נטייה אצל הרבה דתיים, מכיוון שהם התרגלו לדבר הזה, לחשוב שהדברים האלה הם טבעיים, ומי שלא מתחבר לדברים האלה הוא ההזוי. כאשר למעשה צריך להפוך את הקער על פיה, כי...
לא, זה הוא
כופר. מה?
הוא כופר, לא?
מה הוא כופר? הוא הזוי.
הוא כופר, הוא לא מאמין
ב... זה אומר להיות הזוי. איך אתה לא יודע שהקדוש ברוך הוא התגלה בהר סיני ודיבר איתנו? זה ככה, ולכן מאוד קשה לנהל איזשהו דו-שיח על בסיס ההנחות האלה. לכן יש כמה וכמה מקומות, גם במאמר שמניטו כתב, יש ספר שנקרא יובל הרב, יובל הרב קוק, שיצא מטעם המחלקה לחינוך היהודי בסוכנות, אני חושב, לפני כך וכך שנים. שם הוא כתב מאמר שנקרא מושגים קבליים אצל בתורתו של הרב קוק, משהו כזה. והוא מסביר שם בדיוק את הנקודה הזאת. מה? בדיוק את הנקודה הזאת. שלכאורה היום יש יתרון לשיטה ההפוכה. וצריך באמת לפנות, להפנים את הדברים האלה. כן? כאשר האדם המאמין מתאר את עולמו או את העולם כפי שהוא רואה אותו, הרבה פעמים אנשים שהם לא שייכים לאמונה שלו מתקשים להבין על איזה עולם הוא מדבר. ולכן מניטו היה חוזר מדי פעם על הכלל הזה, שהוא כלל גם כן שנפסק להלכה, אין מחלוקת במציאות. המציאות היא של היעדר גילוי נבואי. זה המציאות שלנו היום. וצריך להתחיל מאותה נקודה. ולכן כדי להסביר את מה שאנחנו רוצים להסביר, צריך לבוא ולהגיד קודם כל, שמה שאנחנו אומרים מועבר במסורת רציפה מימי משה רבנו. אנחנו מעבירים, העם היהודי מעביר, ממשיך להעביר את אותה מסורת. ואז הדיון הוא יהיה קודם כל על אמיתות המסורת הזו. שזה גם לא דיון קל בפני עצמו. כן? אבל קודם כל להכניס לתמונה את הסיפור הזה של המסורת. זה לא עניין של טענה רציונלית, שכלית או לא. הוכחה כזו או הוכחה אחרת, כן? מה שלמשל היה מאוד מאוד פופולרי מימי הביניים עד המאה ה-20 פחות או יותר, תחילת המאה ה-20, האם אפשר להוכיח שאלוקים קיים? אז זה אמר ככה, ובא מישהו אחר שסתר את הטענה הלוגית כביכול. איפה אנחנו בוויכוחים האלה? לא מעניינים. לא מעניינים, כי אפשר להוכיח ככה ואפשר להוכיח ככה. זה אומר ששום הוכחה לא שווה שום דבר, כי קיומו לא תלוי בהוכחה של מישהו. אלא אם כן, אתה אומר שזה המצאה שלך מבחינה שכלית, שאתה זקוק להנחה הזאת כדי שהשיטה שלך תהיה קוהרנטית. זה פילוסופיה. ולא על זה אנחנו מדברים.
מה שהרמב״ם אומר.
מי?
זה הזה שאם אתה מחפש את ההוכחה, באמת אין הוכחה לקיום. לא יכול להגיד שהוא בעד או נגד.
נכון.
לכן הוא בוחר במסורת בסוף.
נכון. זה בדיוק זה. זה בדיוק זה. אבל צריך להבין שאי אפשר להוכיח. כן? ולכן גם כאשר הרב קוק באורות הקודש כותב הוכחה נגד דברי ניטש. כן? כדי לסתור את הזה, ואגב, זה לא משהו מהותי, זה לא בגלל זה שפתאום הוא מאמין בריבונו של עולם, כן? רק כדי להוכיח גם כן שלניטש יש טעות לוגית בסדר הטענות שלו, כן? כאשר הוא בא ומנסה להוכיח שאין. אבל לאמיתו של דבר, אנחנו לא שם. אנחנו לא במשחק הזה. כי אנחנו באים מהצד של המסורת. אבות אבותינו חוו את הדבר הזה. זו הנקודה חשובה. ואלמלא ההתגלות, לא היינו יודעים שיש אלוקים. וזו הטענה העיקרית של רבי יהודה הלוי בכוזר. אלמלא ההתגלות לא היינו יודעים, לא היינו יודעים בכלל. ואפשר להוסיף על כל הדברים האלה, אלמלא התורה אמרה את מה שאמרה, לא היינו יודעים שהעולם נברא. זה החידוש של התורה. הפסוק הראשון הוא החידוש. כל מה שכתוב החל מהפסוק השני, אפשר למצוא במיתולוגיה כזו, מיתולוגיה אחרת, כן? ראית הארץ תאו ובו. הכאוס של היוונים במיתולוגיה היוונית זה המקביל של התאו ובו. עד כאן הם מוכנים, מסוגלים מבחינה שכלית להגיע, כן? אבל לא מעבר לזה. החידוש זה באמת הפסוק הראשון. לא, לא, זה לא מה שכתוב במדרש. לא, 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 בניסוח הזה לא כתוב במדרש. כתוב במדרש שהוא הכיר את בורו, זה לא אותו דבר. צריך לעשות הפרדה ברורה והפרדה ברורה בין שני הדברים האלה. לדעת שיש בורא, במובן הזה זה ידיעה פילוסופית. מה? לא, לפני שהוא נגלה. כן? להכיר את בורי זה משהו אחר. זה יחס אישי. זה לדעת שיש מישהו בעל רצון חופשי, כן? שברא אותי ורוצה ממני משהו מסוים. לדעת שיש בורא זה ידיעה מטאפיזית כזאת שלא מחייבת שום דבר.
יכול להיות... זה להכיר את הבורא, הכיר את בורו.
הכיר את בורו, ככה כתוב במדרש, כן? זה לא מספיק. להכיר את בורא, שיש בורא, זה כל אחד יכול, מבחינה שכלית, להגיע לתובנה הזאת, אם הוא הולך בתלם מסוים בסדר הטענות שלו, בהוכחה שלו. כן? ואז הוא יקרא לבורא הזה, עילת העילות, סיבת הסיבות, וכל הדברים האלה. כן? זה אריסטו. למרות שאריסטו לא מדבר על זה, אבל זה הולך בכיוון שלו. כן? מבחינה לוגית. ברגע שאני מניח את עיקרון הסיבתיות, אני חייב לבוא להגיד שיש סיבה ראשונה. ואז אריסטו נעצר ואומר, אבל מה זה הסיבה הראשונה? אין לי שום אפשרות לדעת מה זה, כן? כי כדי לדעת מה זה הסיבה הראשונה, אני צריך להיות מבחוץ. אני לא יכול לצאת, כי העולם אימננטי. ולכן הוא נעצר באותה נקודה. כן? זה לא אברהם מבין. מה שאומר כאן מניטור, עוד פעם, זה בעקבות דברי רבי יהודה לוי בקוזרי, כן? מה שאומר כאן מהניטור, אנחנו קודם כל יודעים שיש בורא. מאיפה? כי אנחנו עברים. זו המסורת שלנו. מי הוא? אני מתרגם, מה שמו הפרטי? זה כבר ידיעה אחרת לחלוטין. זה הכרה באמת של מי הוא. יש לו שם פרטי. י' כ' כ'. ולפעמים השם הפרטי לא מתגלה בתור י' כ' כ', הוא מתגלה בשם אלוהים. ולפעמים זה בשם אל, ולפעמים זה בשם אל צבאות. וכו' וכו'. יש לו שמות פרטיים. זה החידוש של העברית. לדעת את השמות האלה.
אני חושב, אולי זה הסיבה שהוא
לימד,
סתם,
אולי
זה
אחד
הסיבות שהוא
לימד
דווקא את שערי אורה?
מי? יש לו עוד סיבות אחרות, אבל בוודאי צריך לדעת.
יש חידוש שיש קשר, כאילו, באמת שיש... מישהו
מאחור,
זה לא איזה משהו מכני
שהספירות... זה ברור, בסדר, פשיטה. ברור, אנחנו יודעים את שמו הפרטי. זה החידוש של המקרא.
כל שנה
אה?
כל שם מגלה.
זה כל.
כל שם.
כל שם. מגלה משהו אחר, בוודאי. אבל עצם העובדה שיש לו שם פרטי. לא שם גנרי כזה. עילת העילות או סיבת הסיבות, כן? שאני לא יודע מי הוא. אני יודע מי הוא. זה הגילוי למשה רבנו, בסנה. לפני הסנה, משה אין לו שום הבנה כזו, שום הכרה כזו. כשהוא שומע בפעם הראשונה שיש למי שמדבר איתו, כן? שם פרטי, הוא יכול לפנות אליו בשם הזה, הוא מגיע למדרגה אחרת לחלוטין. מה? לא, לא, זה אחרי, זה כבר בסוף הוויכוח, זה כבר שם נוסף שמתגלה. כן? וצריך לתפוס את זה, זה חידוש של המקרא. זה לא נמצא באף מקום אחר. כן? והעברי יודע את זה. עובדה, אנחנו משתמשים בשם הזה כל יום, כן? טוב, האומנם היום זה שם עדנות, אבל זה לא משנה, גם החידוש של אברהם, כן? גמרא מפורשת בתחילת ברכות, כן? שהראשון שקרא לו השם, אדוני. מה זה אדוני? האדון שלי, שלי. לא אדון באופן כללי. אלא שלי, יחס אישי. זה מישהו שרוצה ממני משהו מאוד ספציפי, מאוד מיוחד. וכתוצאה מכך, אני כבר יודע מספר דברים. זה החידוש כאן של הדברים. כאשר מניתו כאן אומר דברים שלא נראים כאן, אני גם כן כל כך פשוטים, שאם אני שואל מה אני צריך לעשות, אז התשובה אצלי, ולא אצל מישהו אחר, זה בדיוק באותו תלם. אני צריך לדעת בתוך תוכי מי אני אמור להיות באמת. זה מה שהוא אומר. כן? אבל לא יזרד באיזה מובן. קו זה כבר לא מי אני, זה מה אני צריך לעשות.
ניגוד מופלא.
איזה ניגוד יש לי?
אני אסביר. בכל לימוד בסופו של דבר יש בו איזושהי אלימות מסוימת. אתה לומד, לא משנה אצל מי אתה לומד, כי הוא אתה נתון לדעה של אותו אחד שאתה הולך ללמוד אצלו. אז איך אתה יכול דווקא דרך לימוד התורה לחשוף את מה שקיים לך באמת?
טוב, זה הפסקה הבאה.
לא הגעתי לשם.
בסדר. לא, הוא בורא העולם. הוא בורא של כולנו. שהוא מתעניין בי. הוא מתעניין בכל אחד ואחד. יש לכל אחד ואחד תפקיד. אם אני סתם בא ואומר, הוא הבורא... עדיין זה עניין מטאפיזי, לא יודע על מה מדובר בדיוק. הוא המשגיח. אני הופך שהופך את התורה. הוא קודם כל המשגיח, ואני יודע שהמשגיח הזה הוא הבורא גם כן. השגחה. פרטית כללית זה כבר, לא יודע מה זה בדיוק. בשלב זה. הוא קודם כל המשגיח, הוא האדון. הוא אדון התולדות. וככה אנחנו מתייחסים אליו בנשמת כל חי בשעות בבוקר. מה אנחנו אומרים? קודם כל מגדירים אותו בתוך אדון כל התולדות. מה זה אדון כל התולדות? הוא המשגיח. והמשגיח הזה אנחנו יודעים שהוא בורא עולם. אבל הוא לא מציג את עצמו בתור בורא עולם. גם כאשר הוא מדבר עם אברהם. אשר הוצאתיך מאור כשדים. היה יכול לבוא ולהגיד לו, אני שבראתי את העולם. אותו דבר בהר סיני. לאחי השם אלוהיך אשר ברא את העולם? לא. כי זה לא היה אמר שום דבר לאף אחד, כי אף אחד לא היה. אבל היציאה ממצרים, אנחנו יודעים מה זה. זה קרה לפני כך וכך ימים. אנחנו יכולים להתחבר לזה, כי חווינו את הדבר הזה. מתוך החוויה הזאת, אני מוכן לשמוע עוד דברים. ומניטו אומר במקום אחר, שהסדר הנכון הוא אדון התולדות, כי הוא המשגיח, שהוא נתן את התורה והוא המורה. זה סדר הידיעות. כן? ומי שמשנה את הסדר הזה, מבחינה תיאולוגית יש כאן בעיה. אבל מה שהוא אומר כאן עוד פעם, כאן צריך עוד לדייק בדבר הזה, כי זה יכול להישמע גם כן כדעתו של אפלטון. הרבה פעמים, אכן המקובלים הואשמו במיוחד על ידי גרשום שולם, שהם גנבו את כל הרעיונות שלהם מהנאופלטוניזם. כן? שיכול להיות שאפלטון שמע את זה בדיוק מהכיוון של חכמי ישראל, קודם כל. באותו ביטחון שהוא כותב את מה שהוא כותב, אפשר לכתוב בדיוק אפור, ואף אחד לא יכול לבוא להגיד שזה לא מבוסס. אין לו הוכחה לזה. אבל ככה זה היה מקובל במאה ה-19 בביקורת המקרא. והוא ממשיך את הקו הזה מפני הזה. למר בפל.
אחרי התוכן עצמו, אחרי מבדיל בין מה שאפלטון אמר לבין מה שהקבלה מנסה להציג.
אחרי אני אומר, יכול להיות שאפלטון צדק בדבר הזה. אבל זה לא בגלל זה שהוא צדק שהעתיקו ממנו, כי זה מצא חן בעיני כמה אנשים, אלא אולי הפוך. תמיד מה נתראה אומר, זה לא אומר שאם לגוי יש אינטואיציה נכונה, כן? שאנחנו נבוא ונגיד שהאינטואיציה היא לא נכונה כי הוא גוי. יש לו אינטואיציה נכונה, בסדר, מותר לו, כן? וזה גם לא אומר שהעתקנו ממנו. כי אנחנו בסך הכל עם של גנבים מעתיקים, וככה רוצים להציג אותנו בכמה וכמה מקומות. אין שום דבר מקורי בתורת ישראל, זה הכל העתקה ממה שהיה בסביבה, בתרבות של התקופה. בסך הכל, הזייפנים הכי גדולים בעולם זה היהודים, כי הם זייפו את כל הדברים וגנבו וכל. זה טענה אנטישמית של ממציאי ביקורת המקרא במאה ה-19, כן? בגרמניה. בסדר, לא משנה. לא משנה, כן? אכן יש כאן, בסדר, יש דבר מגמיל, אז מה? התשובה היא בנו. אמר זה המדרש הזה שהגמרא מספר את זה במסכת נידה. שלפני שהעובר יוצא מאמו, אז הוא לומד את כל התורה, ובא המלאך וסותר אותו וכו' וכו', ושוכח את הכל. זה אומר שיש בך משהו, כן? שיש לך את כל החיים לגלות אותו בחזרה. זה בך, זה כאן. כן? בסדר. אז כבר שימו את חזל בגמרא שהם למדו את אפלטון. רק שוכחים את העובדה שבאותה תקופה אפלטון נשכח לגמרי, כן? מצאו בחזרה את הכתבים שלו, אפילו אחרי אריסטו. איך הם מסתדרים עם ה... העובדה ההיסטורית הזאת, לא יודע, אבל זה מאפשר לכתוב עוד דוקטורט, זה בסדר. כן? זה מאוד חשוב כאן. יש דברים שהאדם יודע, ורק הוא יודע. טוב, אז אפשר לבוא ולהגיד כמובן, אבל אני לא יודע. בסדר, אז... מניטו אמר לגבי הדבר הזה. פעם בחיים, לפחות, פעם בחיים, לכל אחד מגיע איזשהו רגע שכל הדברים הופכים להיות ברורים, בהירים, קוהרנטיים. ואחר כך זורמים עם הדבר הזה. אם לא הגיע עדיין, אז...
עוד יגיע.
עוד יגיע, בדיוק.
הערה.
אני לא אומר הערה, הוא לא אמר הערה, אבל... בסדר? אבל זה חשוב מאוד כאן. לדעת מי אני, זה קודם לידיעת מה התורה רוצה ממנה. אני צריך לדעת קודם כל מי אני בתוך אדם, מי אני בתוך ישראל, ולדעת שבתוך אדם ובתוך ישראל, אני הגעתי למרגלות הר סיני. ושם אמרו לי, הנה הדרך להגיע ליד בצורה קלה יותר. אבל קודם כל, אני הגעתי לשם כי אני עברי. עובדה, כל שאר הגויים לא רצו להגיע לשם. משהו בזהות שלהם מנע מהם את ההגעה. וזה מה שצריך להבין. מה מונע ממישהו להגיע לתובנה שהוא צריך להיות בהר סיני? ולכן כאשר אומרים מה שמאפיין את העברי זה נעשה ונשמע, זה לא נכון. מה שמאפיין את העברי הוא שהוא הגיע כדי לשמוע את הנעשה ונשמע. אבל הוא הגיע. לא, זה לא קשור. זה לא קשור. זה לא קשור. בזהות. כן? עצם היותי עברי גרם לכך שהייתי מוכן ללכת, איך אומר הנביא ירמיהו? לכתך אחריי במדבר, בארץ, לא זרוע. מי עושה דבר כזה? מי עושה דבר כזה? זה שיגעון. יש לך חלופה מול העיניים, כן? אתה הולך בדרך כלל במקום שנוח לך. לא, אתה מוכן ללכת בדרך הקשה כביכול, כן? מה גורם לזה? כי אתה שייך לבני ישראל. לא, זה לא עניין של אמונה.
אני פסיבי?
אני לא פסיבי, אני הולך. אבל זה לא עניין של אמונה במשהו. אני עוד לא יודע, לא הייתי שם בינתיים. אני רק יודע שמישהו גאל אותי ממצרים. זה מה שאני יודע באותו שלב. הטעות האפשרית באותו שלב זה לבוא להגיד שמי שגאל אותי ממצרים זה משה רבנו האיש. זו הטעות האפשרית, כן? אבל מי שהוא גאל אותי זאת עובדה. בא משה ואומר לבני ישראל, עכשיו אנחנו הולכים בדרך לא זרוע. והולכים. מה?
יש תלונות בהליכה.
בסדר, מה? מותר לבן אדם להתלונן. מה זה קשור? כן? זה לא גן של שושנים ו... אפשר להתלונן. כן, מהים אפשר. אבל המוכנות, עצם המוכנות, זה בא מהזהות. בני ישראל התגלו כאלה שהיו מוכנים ללכת בדרך הזאת. ואז, מתוך ההליכה וההגעה, הם שומעים נעשה ונשמע. כן? אבל רק הזהות הזאת מוכנה לשמוע את הנעשה ונשמע. לא, הזהות באה מתוך משהו אנתרופולוגי. לא, זה בדיוק זה. אחרי זה לא זהות. כן? ובזהות הזו יש מרכיבים שאין לזהויות אחרות. שוב, צריך לחזור כדי להסביר את זה לפרשה של שבוע שעבר עם הדור הפלגה וכל מה שקרה שם. בסדר? אז זה המפתח להבנת הדברים. מה? כן, ברור. נכון. אבל למה מסרבים? כי מבחינה זהותית, אומר מניטו, יש משהו שמפריע להם באותה תורה. מבחינה זהותית, אני לא יכול לחיות בלי לרצוח.
הוא מציע להם, הם לא באים.
ברור, כי הוא הציע לכל העולם. כי כאשר הקדוש ברוך הוא מתגלה, הוא מתגלה לכל העולם. זה לא התגלות פרטית לישראל. אבל יש מי ששומע, ומי שלא שומע, הוא שומע בצורה חלקית במקום ומשם כל הבעיות, כן?
אותו גוי שמתגייר.
כן.
כן. זה,
נכון. הוא כמו אברהם. הוא מתחבר בדיוק כמו אברהם, לכן הוא מקבל את השם אברהם, בן אברהם. יש אפשרות כזאת. ובכוונה דיברתי על זהות ולא על DNA, כי אז זה באמת היה מונע ממנו אפשרות הזאת. לא, זה חשוב ביותר, זה לא עניין של גזע. כן? זה עניין של זהות.
אדם יש
בחירה. מה זה כאילו? יש בחירה, כן, בוודאי. וכל אחד יכול להצטרף. בסדר. איך אני, איך אותו גוי שיבוא ופתאום יגלה את הדברים האלה? כי הוא כמו אברהם, עושה בדיוק את המסלול הזה. צריך להכיר, לא רק שיש בורא, צריך לדעת מי הוא בורא, כאשר הוא שואל באמת, בכנות, מי הוא בורו, הוא צריך להגיע להבנה, להכרה, שהתשובה אצל ישראל. מה? אנחנו העם הנבחר. אנחנו האחרונים בתור, כן, מבחינה קרונולוגית. למה באנו? מה שנקרא דרך ארץ העברי שקדם לתורה, המסורת שקיבלנו מהאבות. מה זה בחר בנו? מה? לא, אחרת לא הייתי שואל. שנייה, מה? עכשיו הבנתי. אז אני אנסח את זה אחרת. האם מלכתחילה הוא בחר בנו? זאת השאלה. מלכתחילה ממה? מכל העמים. אז התשובה היא לא. התשובה היא לא. שנייה, שנייה, שנייה. זה נקודה מאוד חשובה. בדיוק, בדיוק. בדיוק, בדיוק, כן. עובדה היא, עובדה היא שעם ישראל נולד אחרי 26 דורות ולא עם האדם הראשון, קודם כל. גם בני נוח הם לא עם ישראל, כן? גם אברהם הוא לא ישראל עדיין. רק בדיעבד, כאשר יעקב מקבל את השם ישראל, איך נאמר, הוא פדה את אברהם, כן? לכן זה אומר שלכאורה, מלכתחילה היה העולם יכול להסתדר בלי ישראל. העם שאנחנו מכירים היום, כן? אז איך היינו מסתדרים עם המדרש שאומר שיש כמה דברים, שישה דברים שעלו במחשבה, עיברות וכו', ואחד מהדברים האלה זה ישראל ומשיח וכו', כן? אז הם היו ישראל. כאן, שנייה, שנייה, שנייה. הם היו ישראל. אבל מה קרה? פלגה. ובדור הפלגה, הזהות האנושית שהייתה אחידה עד אותה תקופה, כן, התפצלה ל-70 זהויות חלקיות. הרשימה הזאת של 70 הגויים, השם של ישראל לא מופיע. בסדר? השם של ישראל מתחיל להופיע לאט לאט דרך אברהם ואחר כך יצחק ובסוף עם יעקב, כתגובה למה שקרה בדור הפלגה. כן, צריך להבין טוב טוב את המהלך כאן, שיש קודם כל הפלגה, וכתוצאה מכך יש צורך בהמצאת חלופה לפרויקט המקורי, והחלופה הזאת תבוא לידי ביטוי דרך אברהם, יצחק ויעקב. אבל אם מדייקים בפסוקים של נאמרים מיד אחרי היציאה מן הטבע, אנחנו רואים שזה לא, זה לא היה בתוכנית מלכתחילה, כן? כי שם מה נאמר? מול העיניים, כן? בתחילת פרק י'. ואלה תולדות בני נוח, שם חם ויפת. והיוולדו להם בנים אחר המבול. זה שונה לחלוטין מהנוסח המקובל עד עכשיו, כאשר התורה רוצה לספר את התולדות דור אחרי דור. הנוסח הוא תמיד, זה הוליד את זה, חי כך וכך שנים, ובנוסף הוליד עוד בנים ובנות. מה שרבי יהודה הלוי בכוזרי אומר, שהעניין האלוקי עבר דרך איש אחד, כן? מדור לדור. ופתאום כאן יש לנו, ואלה תולדות בני נוח, מה היינו מצפים? איך איש אחד? מי? שם. עובדה שכך זה, זה שיש לנו פרק מקביל כמעט לפרק י' שהוא במקרה נמצא מיד אחרי זה, אחרי סיפור של, של מגדל בבל, שזה מתחיל בפרק י' א' בפסוק י'. כן? ששמה כתוב אלה תולדות שם, שם בן מעט שנה וכו', ואנחנו חוזרים לנוסח הרגיל. מה קרה בין לבין? הפלגה. עבר אומר, הוא מסביר ממיתו, שהתוכנית המקורית הייתה ששלושת הבנים של נועה ימשיכו ביחד את העניין האלוקי. ובמקום הדבר הזה מה קרה? מה שמתואר מיד אחרי זה, כאשר יש לנו את התולדות של בני יפת, ההמצאה, מאלה נפרדו יהיה הגויים בארצותם, איש ללשונו למשפחותם לגויים. וזה האסון שקרה בפלגה. המצאת המושג של גויים. במקום בני משפחה, בני דודים, יש לנו עכשיו גויים שעוינים אחד את השני. זה מה שקרה. אצל המקובלים זה מתואר כהופעת 70 השרים, כן? אבל זה מקביל זה לזה, זה רק בשפה אחרת, כן? זה שער היורה, כן? אבל לפני זה לא היו 70 שרים. לא היו 70 גויים. לא, 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 זה כתוצאה, זה כתוצאה ממה שקרה. זה מה שצריך להבין כאן. אז היה אברהם אחר, מישהו אחר היה נשאר, כן, כן.
זאת אומרת שכל הקדוש אם אדם לא ממלא את הייעוד שלו, עד לא, יש חלופה.
אני אגיד את זה אחרת, כי ככה מניתו אומר את זה. כדי שההיסטוריה של האדם תהיה היסטוריה אמיתית, צריך במציאות מספר מושגים. אחד מהמושגים זה ישראל. שאלה זה מי הוא יהיה אותו ישראל במציאות ההיסטורית. האם אני אגיד מלכתחילה זה היהודים? ואז השאלה היא, רגע, אבל איפה הבחירה כאן? זה משחק מחור, כן? איזה תורה? איזה? זה זה? זה זה? לא, שנייה, שנייה, זה זה? אם זה זה, זה לא תואם את סדר הפסוקים, מה אני אעשה? צריך לעשות הפרדה בין תורת השם ותורת משה. זה שתי מדרגות. תורת השם היא תמימה, אף אחד עוד לא ראה אותה, ככה היה אומר הרב צבי יהודה כל הזמן. לשם החפץ חיים. אנחנו מסתכלים על מה שכתוב כאן. ברור? לא, לא מכירים אותה. יש גם מושג שנקרא תורת המשיח. איפה היא? בדיוק. מה? למה שלוש דורות?
תורות.
תורות? לא, תורה שבכתב, תורה שבעל פה ותורת המשיח. כן, זה תורת הסוד. כן, ודאי. אחר כתוב בפירוש בהקדמת תיקוני הזוהר, על הפסוק לגבי הקן ציפור. בוודאי. לא, עזבי, עזבי, עזבי. בוודאי. לא צריך, לא צריך להיות מופתעים מהדברים. עתידים כל המצוות להתבטל. מתי? בתורה שלנו? מי שמשנה אות, פוסל. זה סימן שיש משהו מעבר לזה. יפה. מה? לא יודע, זה כל מיני מושגים שצריך לדייק בדיוק כאן. אבל מה שאנחנו רואים כאן בפירוש, זה שהייתה כוונה תוכנית מסוימת, כן, שבני נוח ביחד יהיו עם ישראל. רגע, שנייה. לא, זה התגובה לפלגה, זה נמרוד. הוא מגיב למה שבני יפת עשו. שהם התחילו להתפצל לגויים. בני יפת. כתוצאה, כתגובת שרשרת, כולם עשו את זה, ובא נמרוד ואמר, יש לי דרך לתקן את הדבר הזה. המהלך של נמרוד יוצא מנקודה נכונה. המניטו היה אומר שההבחנה הקיומית של נמרוד וההבחנה הקיומית של אברהם, הם זהות לחלוטין. המצב לא טוב. איזה מצב? מה שבני יפת עשו. צריך לתקן את המצב הזה, צריך להתאחד בחזרה, לבנות בחזרה את הזהות האנושית. לא בכוח. לא בכוח. לא בכוח. אלה תולדות בני נוח, זה התוכנית אחרי המבול. כולנו ביחד נהיה, אנחנו עוד לא עם ישראל, אבל אנחנו נהיה הזהות האנושית. רק דבר אחד זה בסדר.
לא, 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 אני רוצה ש... אם אני לא טועה, אברהם אומר, אני אשלח את הזכר שלי
עם ישראל הזה, זה מה שיתגלה כישראל במציאות ההיסטורית. ככה מניטו הסביר את דברי בעל התורים על המילה הראשונה בראשית, שמפרש את המילה כנותריקון, בראשונה ראה אלוהים שישראל יקבלו תורה. שלכאורה זה סותר לחלוטין את כל מה שאמרתי עד עכשיו, כן? אבל בדיוק צריך להבין שזו התוכנית, במציאות, השאלה זה מי יהיה אותו ישראל שיקבל את התורה. מה? לא, זה לא. זה לא. זה לא. אבל האם האוגנדים היו יכולים להיות ישראל? התשובה היא כן.
לא, לא להיות
אוגנדים. לא, האם האוגנדים היו יכולים להיות ישראל? התשובה היא כן. המקום זה סיפור אחר.
אנחנו יכולים לראות את זה גם בדוגמאות של הבכורות. הבכורות היו צריכים להיות בתפקיד מסוים, והם חטאו, אז זה עבר למשהו אחר.
כן. בסדר.
רואים את זה בהרבה?
בסדר, אבל אפילו בלי לראות את זה, צריך להתרגל לדבר הזה. יש התוכנית ויש את המימוש של התוכנית. זה מה שקשה לרוב האנשים, כן.
מימוש התוכנית.
כן, ומה שאדם בוחר, זה מה שיוצא. ככה דברי השלב בכל מיני. מה? האמונה? נו. מה זה באמונה? אני מקבל כל דבר. ש? זה בעל שם טוב. זה הבעל שם טוב. כן. מה כן? אנחנו עוסקים במניטו, לא בבעל שם טוב. לא! מה צריך להתאים? איזה קו? מה הקשר בין הבעל שם טוב והרמב״ם בסוגיה הזו למשל? לא, הוא לא מקרי.
אין קשר.
אין קשר. לא צריך לבעל מזה שיש כמה דברים שהם נתונים במחלוקת יסודית, כן? הבעל שם טוב אומר שעלה שנופל מן העץ הוא מושגח, והרמב״ם יצחק על דבר כזה. ויגיד לו מה פתאום, רק הפילוסוף הגדול הוא מושגח באופן פרטי. מה הקשר? יש לי שיטות שונות לחלוטין. טוב, בסדר, זה ג'וקר שהנה, שלפתי ובזה פתרתי את הבעיה. לא? לא? אז זה מה שאת אמרת לפני דקה, שיש קו אחד מאחד.
כן, אבל הקו הזה...
לא, אבל זה לא קו. זה לא קו. זה אולי אלומה, כן? זה אולי אלומה, אבל זה לא קו. זה בוודאי, זה בוודאי לא קו. אני לא יודע מה, למה את מתכוונת. אני אומר שמניטור, מניטור בסוגיה הזו, מניטור...
לא, יש לו קו, יש לו קו.
אין לו קו, יש לו מסורת שהוא קיבל מרבותיו. אני לא יודע. ככה אומר השלה. לא, ככה השלה, זה דברים הניטור לקוחים מהשלה.
מה שיש באמצע.
איך אפשר ללכת לבית מהחומש? מה? לא יודע, זה דברי השלה בכל מקום. כן? לפי שהערת בצדק, זה גם נמצא ברבי יצחק הרמי. זה לא שזה המצאה של זה. זה מה שהמקובלים אומרים מדורי דורות. יש במחשבת הבריאה כל האפשרויות, כל החלופות, כולל כל ההפכים, כן? והאדם מתוך כל האפשרויות האלה בוחר באפשרות מסוימת, וברגע שהאדם בחר באותה אפשרות, זה הופך להיות האמת. מבחינת האמת, מארץ, תצמח. ולא רק זה, מוסיף השלה, שמעשי האדם משפיעים ישירות על התוכן שיש במחשבת הבריאה. וכך הולך גם כן רבי חיים בנפש החיים ועוד הרבה שהולכים בשיטה הזו. ולכן לדבר על ישראל מלכתחילה כי יש במחשבה זה עלה, זה במחשבה, זה נכון. עולם אמיתי צריך להיות עם משיח. כי מה זה המשיח? זה הבן אדם שהצליח. אז זה לא מה שאנחנו רוצים, בוודאי שכן. מי הוא יהיה המשיח? זה שאלה זדדית. אבל צריך משיח. אין שינוי במחשבה. אין שינוי במחשבה. נכון, הכל מהבורא. נכון, ואין שינוי במחשבה. מה לעשות? כי במחשבה כל האפשרויות כלולות בה, כולל כל ההפכים. אני יודע שבהתחלה זה נראה קצת קשה. כן? למה בסוף זה קשה? כל שאר השיטות הן קשות. זה, לא, זה, השיטה הזאת היא הפשוטה יותר להבנה. פשוטה, כן. למה? לא, כי הכניסו אותם לתלם אחר, בסדר? אוקיי. מה יותר קל? השיטה של הבעל שם טוב, השיטה של הבעל שם טוב היא יותר פשוטה? איך היא יותר פשוטה? יותר תמימה? במה? בסדר, אז זה נוח להם. אוקיי, אם זה מבחינת נוחות, אני יכול להבין שכאשר אומרים לי שהנה, כיוון שאני הרמתי עכשיו את הסמארטפון הזה, כן, אז זה היה מוכתב מלמעלה וזה מוריד ממני כל החיות, אז זה בסדר, אני מבין את זה מבחינה נפשית. כן? זה לא כזה מה? זה מאוד פשוט. לא, סליחה, איפה הבעל שם טוב אמר שבדברים הטכניים זה לא תופס? אז זה כבר פרשנות על דברי בעל שם טוב, אז איפה שמים את הגבול בדיוק?
אבל
רק בדברים הגדולים.
אתה יכול לתת קו סכמטי?
כן. כן. הנה, זה הקו. אני לא יודע.
אבל גם יש בעיה, זאת אומרת, התפיסה הזאת שלא יהיה את כוח הבחירה.
ברור, ברור.
על המושג של הבחירה.
זה מה שמניתו אומר.
אז מה זה הדבר הזה? אם הכל נקבע מלמעלה, מה אנחנו עושים?
נכון.
לא, רק השנייה.
אז לא הכל, רק חלקים.
אז אני אנסה.
כן.
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 לא,
לא. הליצן זה אני. נו, בסדר. למה? רחוב אשר 5 בירושלים. קומת מרתף. כן.
אז יש לנו 3 תורות.
לא, הרבה יותר מזה. יש שם, תורות? בסדר, נו.
3 תורות.
כן.
3 תורות, והתורה של התורה
כן. וניפגש מתישהו. זה נקרא סוף היום השביעי, כן? אכן כך. נו, יפה, כבר שזה לא מסובך. כן? לא, כתגובה למה שקרה במשך 20 דורות, לא, מה פתאום? מה פתאום? אבל איך את לא מבין איך את
מכנה?
איך את יודעת? לא, אנחנו יודעים מה ש... אנחנו יודעים... ברור. נכון. זה כתוצאה ממה שקרה בדור הפלגה. זה כתוצאה ממה שקרה בדור הפלגה. עכשיו, שנייה, מבחינה עקרונית יש כאן דבר חשוב
בעצם.
יש משהו מאוד מאוד חשוב שצריך להבין אותו. יש שתי קריאות אפשריות של התורה. קריאה מלכתחילה, בלי לדעת מה כתוב במילה הבאה. זה הקריאה של מניטו. ויש קריאה אחרת שהיא קריאה בדיעבד. כך אומר רבי צדוק הכהן בצדקת הצדיק. בקריאה מלכתחילה אני לא יודע מי הולך להיות ישראל. זה מתגלה דרך העיון בפסוקים פסוק אחרי פסוק. בקריאה השנייה אני אומר יש עם ישראל, ובדיעבד אני מפרש בחזרה את כל מה שכתוב לפני זה. ניתן את הדוגמה שאפשר להבין מתוך דברי רבי צדוק בצדקת הצדיק. אני זוכר טוב, זה בפסקה נון או נון ה' בסביבה שם. פעם היו סרטים, סרטים ממש עם גלגלים כאלה ענקים, נכון? יש עוד, בסדר. לא, כשמדברים את זה עם הצעירים הם כבר לא יודעים. היו גלגלים כאלה וזה. פילים כאלה, כן?
גם על מחשב אתה יכול להגיד שכבר היה מחשב?
לא, כי אז אתה צריך להגיד שיש פריים וזה, זה כבר יותר מורכב. כי כאן זה יותר פשוט להמחשה. אפשר לגלגל את הסרט בשני כיוונים. מההתחלה עד הסוף, ומהסוף להתחלה. זה קריאה מלכתחילה, זה קריאה בדיעבד. לא בדיוק, אבל... כן, אבל בסדר. עד כאן דברי רבי צדוק, נפרד ממנו בשלב זה. שנייה. לא, כי רבי צדוק בעצמו מוסיף פרט מאוד חשוב. שיש סדר בקריאות. קודם כל קוראים מלכתחילה, ורק בדיעבד מסבירים את הדברים בדיעבד. וכך הוא פותר את הבעיה של השאלה, אחד מהשאלות הקשות ביותר, הבחירה, כן, והידיעה. איך יכול להיות שבפרקי אבות אנחנו אומרים שהכל צפוי והרשות נתונה? הסתירה. אומר הרבי צדוק, מה פתאום? זה הכל צפוי, זה בדיעבד. צפוי בדיעבד, אבל זה לא משנה, צריך להבין את זה. מה שהיה צפוי זה המימוש של מחשבת הבריאה. איך בפועל זה קורה, זה אתה לומד בקריאה הראשונה. כן? אתה גלגלת את הדברים, הגעת לאיזושהי נקודה, אתה תראה למישהו הפוך, בהרבה מקרים הוא לא ידע שזה הפוך בכלל. אגב, זה מה שנאמר גם כן בפרקי אבות בפני עצמו. 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, ומה אחר כך? הוא בא אברהם וקיבל שכר כולם. איזה שכר של רשעים? איפה? מה? הם רשעים, לא? ככה הם מתוארים, לא? דור אחרי דור זה הולך ו... ומחמיר. איזה צדיקים? אין שום צדיקים. אין שום צדיקים בדברים האלה. כולם, כולם, כולל כולם. נכון, לכן הם רשאים. נו, אז מה זה קיבל את שכר כולם? זה בדיעבד. בוודאי שהיה שכר. כי מה שמלכתחילה נראה לנו כאוסף של אסונות, של טעויות, של סטיות מן הדרך, בסופו של דבר מתברר שהגענו שלכן שיש אברהם בעולם. ולמרות שאברהם מופיע כחולק על נמרוד בסיפור הזה של מגדל בבל. אבל לא סתם הוא מופיע על הרקע הזה. כי הרקע הזה אפשר בסופו של דבר בכל זאת את הופעתו של אברהם. וזה מה שצריך להבין כאן. לא, הדרך היא לא מוכרחת. אבל בסופו של דבר הגענו לנקודה שאחרי 20 דורות ברוך השם יש אברהם בעולם. אז מצד אחד. בוודאי. 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 לא, זה לא ברור, לפי השיטה של בעל שם טוב, ממש לא.
לא, אני
כבר... אוקיי, בסדר, בסדר.
יותר מזה, אם נוח לא היה נופל, לא היה צריך את אברהם.
ברור, כי בתקופה שלו...
לא היה צריך, אם נוח לא היה נופל, והיה
ממלא את התפקיד. לא עניין של נופל. אם הדור שלו, אם הדור שלו, אם בדור שלו היו עושים את מה שהוא עושה, והוא עצמו, במקום לבנות טבע, הוא היה בונה בית, הקדוש ברוך הוא היה מתגלה, ככה פרי צדיק ברבי צדוק הכהן בפרי צדיק. זה זמן של מתן תורה, אומר הפרי צדיק. זה בית, זה השלה אומר את זה. רק שהוא הבין את זה בצורה עקומה. נתן לו את המידות של בית המקדש, הוא הבין שזה צריך לבנות אונייה. ככה השלה.
אבל בתורה כתוב שהוא נותן לו הוראות בדיוק, לשים כופר ולשים זה,
לא.
ולשים
שזה. זה בית, בוודאי, רק שנוח שמע את זה, מי דיבר איתו? לא, הקדוש ברוך הוא זה מילה סתמית, פרווה. מי דיבר איתו? אלוקים. הוא תופס את זה ברמת הטבע, לא השם מדבר איתו מבחינתו. וזאת הטעות שלו. וזו הגדולה של אברהם, שמתוך האמונה באלוקים, מגלה שיש משהו מעבר לזה. הקדוש ברוך הוא מתגלה באופנים שונים. אחד דרך הטבע, כי הוא ברא את הטבע, כן? והקדוש ברוך הוא מתגלה גם כן בתוך משגיח על פעולות האדם בעולם. ואברהם הצליח, מניטו אומר את זה בפירוש, כן? לעזוב את האמונה הישנה באלוקים, ולגלות שיש גם כן השם שהוא האלוקים. ולכן כתוב בפירוש, ויאמין בשם. וזה הזכות שלו. ולכן כאשר נוח שומע את מה שזה, הוא אומר, בסדר, קיבלתי טיפ טוב, הולך להיות מבול, אני בונה אונייה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא הבנת שום דבר. דיברתי איתך, מה?
אם היית בונה בית, לא היה מבול.
אם היה בונה בית? אשלה?
זוהר, אומר שהוא רואה שוטה.
לא מה, לא מה, לא מה.
אה, כן, כן, השלב לומד את זה מהפסוקים, בוודאי. שמה? כתוב, כתוב בפירוש. כתוב בפירוש. כל התיאור. לא, 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 בוודאי שכן. איך הוא היה יכול להבין? זה המידות של בית המקדש. מה אני אעשה? בסדר. אבל אם שמת לב, אם שמת לב למה שכתוב בתחילת פרשת נוח, אז בטח ראית שיש כאן שני סיפורים שחוזרים, סיפור אחד שחוזר פעמיים, כן? אחד שמתחיל ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי וכו', ואז עשה לך תיבת תוצא גופר וכו' וכו', כן? בסדר? אני מדבר כאן. אלוקים? כן? ויש אחר כך פרק ז', חזרה. ויאמר השם לנוח, בוא אתה וכל ביתך אל הטבע. רגע עכשיו, מי מדבר איתו? השם. כן? טוב. עכשיו איפה זה כתוב מה שהשלה אומר? אני אגיד לך בדיוק. מה כתוב בסוף התיאור הראשון? פרק ו' פסוק כ' ב'. ויעש נוח, ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. הנה זה כתוב. לא, זה כתוב. ויעש נוח, ככל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. לא, 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 לא. אתם לא תופסים? לא, 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 תחשבו. תחשבו כמו עברי. כן? מה כתוב? לא כתוב ויעש נוח כל אשר ציווה אותו אלוהים כן עשה. אלא ככל. מה זה ככל? כפה דמיון. כמו, כאילו. אם היה כתוב ויעש נוח כל אשר ציווה אותו אלוהים, אין שום צורך בסוף הפסוק כן עשה. אז מה הוא עשה? כאילו.
כאילו
הוא
היה בונה בית,
הייתי
אומר שהוא לא עשה מה
שאתה אומר. לא, אלא מה שהשם אמר לו.
לא, מה שאלוהים אמר לו.
לא, זה הוא שמע ככה.
הוא בישמע?
לא, ככה. יש כלל בפרשנות, יש כלל בפרשנות, מופיע בספר מאוד חשוב שנקרא, של... עכשיו שכחתי את שמו, אם הוא מאוד חשוב. נחזור לי. מהאדמו"ר מסינקה. טוב, יחזור לי. שמסביר שבהרבה הרבה מקומות בתורה, אותו סיפור מסופר פעמיים. אותו סיפור מסופר פעמיים. פעם, כפי שהוא קרה במציאות, פעם, כפי שהוא היה צריך לקרות. זה בדיוק המקרה כאן. מה קרה במציאות? מבחינת נוח, קיבל טיפ, עוד מעט מבול, תודה. במבול של מים, זה טיפ עוד יותר חשוב. תבנה טבע, כי אם אתה בונה משהו רציני, יש לך סיכוי, נכון? בסדר?
אם אתה בונה עונייה.
כן. מה רצה הקדוש ברוך הוא מנוח? רוצה לתת לו את התורה. כתוב. ראינו כבר שהכל כתוב, רק צריך לדייק. כן? בסדר? רצה להתגלות. זה להתגלות, לעשות כמה הכנות, כן? נו, נוח, בבקשה, תתחיל לעשות את ההכנות הדרושות. ומשה רבנו לפני מתן התורה, הלך לבני ישראל, הסביר להם כמה דברים, כן? וכולי, בסדר, טוב. שאלה של הגמרא במסכת חולין, משה מן התורה מנין? זה השאלה הכי מוזרה שהגמרא שאלה, אני חושב. יש כמה פסוקים שכתובים, לא על משה רבנו, כן? אז מה זה הסיפור? מה זה השאלה הזאת? משה מן התורה מנין? תשובה של הגמרא, כי בשגם הוא בשר, בשגם בגמטריה משה. טוב, כנראה שזה נכתב ביום פורים, כי... מה זה? כי בשגם ובשר. זה נכון, אגב, בשגם זה בגימטריית משה, כן? מי שיש לו בעיות לספור, זה נכון. מה הגמרא רוצה להגיד? שבדור של המבול היה משה רבנו. פוטנציה. לא מימש את זה. אתה רואה שלי הכל כתוב, בשגם ובשר, רק צריך לדעת מה כתוב בפסוקים. אז יש בכאן, בכל מקום כאן, סיפור שחוזר על עצמו פעמיים. פעם אחת איך הוא היה במציאות, ופעם אחת איך הוא היה צריך להיות. נתן את הדוגמה הזאת בפרשת מקץ שמה כאשר, לא מקץ, ויחי לפני שיעקב אבינו מת. שמה זה עוד יותר בולט. כן? הסיפור מסופר פעמיים. אבל גם כאן הוא מסופר פעמיים. פעם אחת איך שנוח תפס את הדברים האלה בצורה חומרית, כי הוא האמין באלוקים ורק באלוקים. אלוקים זה גילוי של השם דרך הטבע. אז בטבע יש כללים. יש חוקים. לא רק חוקים, דטרמיניזם מוחלט. פתאום נוח אומר, אני קיבלתי טיפ אדיר, כך וכל כך וכך וכך שנים יש מבול בעולם, זה אחד מהחוקים. צחקו עליו כולם, 120 שנה, בסדר, בסוף זה הגיע. ואומר לו, הקדוש ברוך הוא, מה, לא הבנת שום דבר, מה, אני רוצה להרוס את העולם. תכין את כולם, תחזיר אותם בתשובה, אתה משה רבנו, אתה יכול להיות. אתה יכול להיות המשיח של האנושות, אם אתה ממלא את התפקיד שלך. אגב, ככה הוא נקרא. זה ינחמנו מי... זה. מה זה? זה ינחמנו. כי היו בירידה מדור לדור, אסון אחרי אסון, ופתאום הם מזהים לו את התקווה של כל העולם, הוא יכול להיות הכל. ובמקום זה, אתה שומע את אלוקים. למה אתה לא מסוגל להיות כמו אברהם אבינו ששומע את כל השם? כן, דווקא.
הוא שומע לך. לא, הוא לא היה עם העם, הוא הלך רק לבית הציבור, בעצם הוא היה מתפלל על הדור, הוא היה מנסה
לחזור.
אז הוא היה ממלא את
הסימן. הסימן שאנחנו רואים שהוא לא מתפלל. אבל זה הסימן. לא, זה לא מלכתחילה.
לא, אבל לפני שהוא בנה את הכתיבה, הוא לא עשה את העבודה שלו.
זה חלק מהעבודה שלו. זה חלק מהעבודה שלו. כן? נכון. ולכן צריך להבין את הדברים האלה. זה היה מוכרח להיות ככה, זה לא היה מוכרח להיות ככה, עובדה.
אפשר גם להגיד שאברהם מבין באמת שיש את אותו אל שהוא יוצר קשר עם האדם, שאפשר להתפלל אליו, אפשר לשנות את הגזרה, מה שנוח לא הבין.
כן, בוודאי, בוודאי, אבל בשביל זה אתה צריך להאמין בהשם, לא באלוקים. אלוקים זה הגילוי האלוקי דרך הטבע, הטבע הוא דטרמיניסטי. לא יעזור שום דבר, לדטרמיניזם אתה לא יכול להתפלל. אתה תשנה את חוק הגרביטציה? לא. אתה לא מתפלל לחוק הגרביטציה. אמנם יש, הוא יכול להיות שיש כאלה, אני לא יודע, אבל זה לא יעזור. זה חוק. האם החוק הזה הוא אימננטי? לא, הוא גילוי של השם. אבל יש גילוי מקביל. השאלה הייתה אם אתה מודע, אתה מסוגל להגיע לתובנה הזאת. הראשון שעושה את זה זה אברהם. אבל אם לא היה רקע של האמונה הקודמת, אברהם לא היה מופיע. זה מה שחזל רוצים שאנחנו נבין גם כן. אבל זה הקריאה בדיעבד. על רקע הדברים אברהם מופיע. הוא לא מופיע out of the blue ככה, לא יודע מאיזשהו... לא. הוא היה מתוך... הצוות שבנה את המגדל, והוא פרש משם, מתוך הפרישה שלו. לא, הוא לא הכתיע לחקור שום דבר. לא יודע, לא קוראים לו דוקטור אברהם. הוא מגלה מתוך עצמו, הוא מגלה את זה. מה החזל אומרים? למד תורה מ... קהילותיו, מה זה קהילותיו? זה הוא בתוך עצמו, זה בפנים.
הוא רצה
נכון שהוא לא, בסוף הוא לא...
ברור,
לא
זה שהוא לא, אין לו דוקטורט, זה לא אומר שהוא לא למד כיתה א'.
לא, זה אומר, כן יהיה פה עד מהלך של חקירה, של למידה מבחינתו. רק שהוא לא עונה על התשובה, התשובה הגיעה לו מבחוץ. כל הסיפור.
מה זה כל הסיפור?
לא,
מבחוץ.
אמרנו שפילוסוף היה עיין את התשובה.
היה עונה, בוודאי. נכון.
קיבל תשובה חיצונית.
נכון. כי ברגע שאני אומר שאני במבוכה ואני לא מסוגל בכוחות עצמי, בשכל שלי, להגיע להכרעה, אז אני נותן מקום להתגלות מבחוץ. אבל כל האחרים לפניו כן לנו. הנה, יש חוק טבעי. המדרש המדהים הזה. למה התחילו בכלל לבנות את המגדל? כי אמרו, כל כך וכך, 1565 שנה, יש מבול שבא לעולם, אנחנו נמצא עכשיו דרך. זו תפיסה דטרמיניסטית של הדברים. הייתה לנו טעות חמורה ביותר לפני זה באוסף החוקים שמנהלים את העולם. שכחנו סעיף מאוד חשוב, עכשיו בוא נטפל בסעיף הזה. זה מתוך הדטרמיניזם המוחלט. בא אברהם ואומר, אולי יש משהו מעבר לזה. למה אתם מסוגלים לשאול את השאלה הזאת? למה זה לא עולה על דעת של אף אחד שיכול להיות משהו אחר מעבר להסבר, שאומנם הוא הסבר מבוסס, אי אפשר מבחינה מדעית לסתור אותו. אומנם זה לא מדעי, כי זה חד פעמי, אז כל דבר שהוא חד פעמי הוא לא נושא לניסוי, אבל לא משנה. תפסיקו להסתכל על הדברים כאילו הכל נגזר מראש. וזה בדיוק מה שאברהם מבין, לכן הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה לא, אתה בלשון המדרש, אתה לא אסטרולוגוס יותר, זה מההסתגלות שלך. זה מהדטרמיניזם הזה. אני גם כן בעל הבירה, אבל אני גם מתגלה אליך. זה שיש בעל הבירה, כל אחד יכול לדעת מסיבה פשוטה מאוד. יש עיקרון הסיבתיות. אבל שבעל הבירה ירצה לדבר איתך ולהגיד לך משהו, זה לא קשור לסיפור הזה של הדטרמיניזם. זה החידוש הגדול של אברהם אבינו. נוח שהיה צריך להתעלות לאותה מדרגה, לא עשה את זה. ולכן המדרש אומר שבדורו של אברהם הוא לא היה נחשב. עכשיו, האם במקביל לסיפור הזה של אברהם יש לנו בתורה אינדיקציות לסיפורים מקבילים של ניסיון להצליח ואולי להיות ישראל? התשובה היא כן, והדוגמה המובהקת זה סדום ועמורה. איך? שאת הפסוקים. שאת הפסוקים, פשוט, כמו תמיד. מי אומר על רשות? מי אומר על רשות? אה? יחזקאל בפרק ט' ז' אומר שהחטא של סדום הוא שיד עני ואביון לא יחזיקה. זה הכל. אבל תשאלו, אבל כתוב בפירוש בתורה שהם היו חטאים לשם מאוד. אומר הנביא שקצת ידע מה כתוב בתורה, שהחטא הוא יד עני ואביון לא יחזיקה. והנביא באותו פרק מכנה את סדום האחות הקטנה של יהודה. האחות הגדולה זה שומרון, ממלכת ישראל, והאחות הקטנה זה סדום. והוא מבטיח שבקץ הימים סדום יחזור. סיפור מעניין, לא? לא. תזיין.
תזיין.
כן, בסוף הפרק. מעניין, לא? מה זה הסיפור של סדום? לא יודע, אצלי בתורה כתוב שזה היה כמו גן עדן. גן השם. זאת אומרת, זו חברה אנושית שהצליחה להגיע לסיפוק כל הצרכים של כל מי שגר שם. אבל רק מי שגר שם, כמו שווייץ לפני המלחמה. סגור. לא נכנסים. למה? אנחנו תיקנו את עצמנו. מספיק. זה החטא. לא משהו אחר. אין מקום לעני ואביון שבא מבחוץ. אבל של עצמנו, ברוך השם, כגן השם, כארץ כגן מצרים, כל התוארים האפשריים, סיפור של הצלחה מדהימה. אומרת הגמרא, כל הסיפור הזה של סדום נמשך 52 שנה. כל הסיפור הזה של סדום נמשך 52 שנה. טוב, מתי סדום נהרסה? כאשר אברהם היה בן 99, ככה באו המלאכים להודיע לו, כן? פחות 51 שנה, אנחנו מגיעים ל-48. מה קרה בגיל 48 בחיים של נוח של אברהם לפי המדרש? אז כל אחד מהדעות במדרש, הוא הכיר את בורו בגיל 48. יש דעה שבגיל 3 ויש דעה בגיל 48 דבר. זאת אומרת שבמקביל להכרה הזאת של אברהם, יש סיפור שמתרחש, שמתחיל, זה סדום, שמגיע להצלחה, אבל מתגלה שההצלחה הזאת היא לא מוסרית. הם לא מוכנים לטפל באחר. לכן נגזר דינם. זה במקביל. עכשיו אפשר לעשות את כל האם, אילו, 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 ולהגיד מה היה קורה. בסדר, אבל זה מה שחזל רוצים שנבין מהסיפור הזה. ולכן צריך להציל את מה שסדום התחיל לעשות. והמדרש אומר לגבי דוד, איפה מצאתי? בסדום מצאתי. טוב, מבחינה קרונולוגית זה נכון, כי יוצא דרך רות ורות וכו' וכו', אבל למה לייחס את זה? אפשר להגיד גם יש לו עוד ייחוס אחר, לא יותר סימפטי. right? אבל זה בדיוק כדי להסביר שהרעיון המשיחי נולד בסדום. אפשר אכן לתקן חברה אנושית כך שהיא תהפוך להיות כגן השם. ואם זה היה מוסרי באמת, אז היה מצליח. אז מה היינו אומרים אז? לא יודע, אבל זה מה שהיה. נמשיך בשבוע הבא.
איך למצאו שם?